טוב, אנחנו פה באוהלם גדול. יום חמישי, ערב תשעה באב, סוף זמן, תשעת הימים. טוב, נדבר קצת, לכן לא הבאתי פה מקורות ולא סוגיה, אלא קצת דברים כלליים שקשורים גם לנושא של הסוגיות האחרונות של קידוש השם, גם לנושא של כללות מסכת סנהדרין, וגם לתשעת הימים, ערב תשעה באב. באמת הנושא של סוגיית קידוש השם, או במילים אחרות יהרג ואל יעבור, שזה מושג יותר רחב מאשר קידוש השם, כיוון שעל פניו קידוש השם זה רק בפרסיה, שהוא המקור שנלמד מהפסוק ונקדש לי בתוך בני ישראל, כאשר גוי כופה יהודי לעבור על דת בפרסיה. אבל לכאורה שלושת העבירות החמורות הם לכאורה מקורם לא מגדרי קידוש השם, אלא שפיכות דמים זה מסברה, ונערה מאורסה זה מהקש הפסוק, ועבודה זרה זה מבכל נפשך. אבל לכאורה, וגדר לשעת השמד זה גדר שהוא בפני עצמו, לא ברור מה הגדר שלו, מאיזה תוקף הוא בא. אבל עדיין המושג הכללי נקרא קידוש השם, כמו שהרמב״ם פותח בפרק ה', כל ישראל מצווים בקידוש השם. נתנו כותרת של קידוש השם לכל המצבים שבהם יהודי צריך למסור את נפשו, את חייו. באמת ללמוד קידוש השם בדורנו, יש בזה קצת בעיה. מפני שעל פניו לכאורה קידוש השם זה מצב מאוד מאוד של גלות. ובדור הגאולה זה קשה ללמוד את זה. הרי מה זה קידוש השם? כאשר יהודי, גוי כופה יהודי, או תהרוג, או תמות, או תעבור. זה מצב של גלות. ולא רק שהתשמד שהמלכות גוזרת, גם איזה שהוא גוי פרטי, תופס איזה יהודי ברשות הרבים ואומר לו, או תעבור או תהרג, כתול אספסטה, ושדי לגלה. כלומר, כל הנושא של סוגיית יריד ועל יעבור היא ממש סוגיית גלות. אז אולי היא מתאימה להילמד אולי בערב תשעה באב, שאנחנו במצב של חורבן הבית, במצב של גלות. אבל זה קשה ללמוד. ואולי באמת היה מקום להתחיל את בא במחתרת, לפני קידוש השם. כמו שבא במחתרת זה כבר יותר טוב. שהרי בא במחתרת זה הבא לאורגך השכם לאורגותו. זה היסוד של בא במחתרת. כלומר, בא במחתרת זה סוגיה, באמת זה סוגיה שאומרת שלא רק מי שבא אליך בכוונה מפורשת להרוג אותך, שהוא ודאי מוגדר כבא להורגך, אלא אפילו מי שבא למי שכוונתו העיקרית היא לגנוב, אבל אם אתה תעמוד עליו, הוא יהיה מוכן להרוג אותך, וגם אז אתה יכול להקדים ולהורגו, זה כבר סוגיה שהיא יותר ביטוי לאיזשהו גבורה, לאיזשהו מצב של יהודי שהוא, יש לו את העמדה שלו, והוא, התורה מתירה לו, ואפילו מצווה עליו. אמנם בא לאורגך, השכם לאורגו, לפי הרמב״ם, בא במחתרת זה רשות. אבל בכל אופן, שהתורה מאפשרת לו, וכמו שהגמרא מביאה בדף הימדת שרב אומר, שכל מי שיבוא עליי אני יהרוג אותו, ואפילו אם הבן שלי יבוא עליי אני יהרוג אותו. כלומר, זה מצב כזה שבו התורה אומרת, חזוקת, הוא בא להרוג אותך. אז זה כבר בא לאורגך, זה סוגיה קצת יותר משמעותית. אבל בכל אופן, ודאי שאנחנו לומדים מסוגיית קידוש השם, או במילים סוגיית יהרג ואל יעבור, יסוד גדול מאוד. וזה ש... אולי עוד לפני כן, אני אגיד עוד סוגיה שקשורה לעניין. ודאי שסוגיית יהרג ואל יעבור היא מציבה לאדם שתי אופציות. או אופציה של תהרג, או תעשה את העבירה. זה שתי אופציות עומדות בפני האדם. אבל בוודאי לכאורה זה לא כל האופציות. על פניו לכאורה יש עוד אופציות. היינו, אם אדם יכול לברוח ולהימלט או להרג או לעבור, לכאורה בוודאי הוא מצווה לברוח ולא לעבור את העבירה, כיוון שאז ודאי הוא גם לא יערב, גם לא יעבור את העבירה. אם אדם יכול לשלם המון לגוי ועל ידי זה להינצל מלעבור את העבירה, לכאורה גם כן הוא מצווה לתת הממון. למרות שלכאורה אמנם לפי הרמב״ם מי שאומרים לו ירד ועל יעבור הוא מוגדר אנוס, ולכן כאילו התירו לו, אבל לכאורה זה נדחה, זה לא יתר. והיינו, אם הוא יכול להימלט מלעבור את העבירה על ידי שהוא שלם לגוי כסף, אז כמו שקיים עליו שבלא תעשה בלווין, אדם מצווה לתת את כל ממונו אפילו כדי לא לעבור על עבירה, אז אם הוא יכול לתת כסף כדי לא לעבור את העבירה, על פניו לכאורה הוא מצווה. יש שלם מאוד יפה וחשוב, שבתחילת שלה א' בעשרה אותי, בשאר האותיות, שאומר שם, שאם אדם, הוא אומר להלוך, שהאם יש מצב שאדם מברך על קידוש השם, היינו אם אדם מעמדים בפניו, גוי בא וכופה אותו אדם בפרסיה, ועכשיו הגוי רוצה להרוג אותו, האם הוא יברך או לא יברך? אומר השלה יברך בשם ובמלכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המקדש עמו ברבים. זו הברכה שאנחנו אומרים אותה לפעמים לפני התפילה, לעולם יהיה אדם, סוף הזה. השלה אומר שצריך לברך עליה, בשם ובמלכות. כיוון שזה מצוות קידוש השם, והמצווה מברכים. אמנם הוא אומר שמה, שיש מצבים שלא מברכים על ברכות המצוות, שלפעמים זה לא בטוח שהמצווה תתקיים. כמו על צדקה, שלפעמים לא בטוח שאני אקבל את הצדקה, אז לא מברכים על זה. יש דעה שגם בקידושי אישה לא מברכים ברכת המצוות, כמו שלא בטוח שהאישה תסכים. אז אולי נגיד גם פה, שאולי הגוי בסוף הוא מברך, אבל בסוף הגוי יגיד לו, לא, אני לא הורג אותך. אז היה ברכה לבטלה.
שיגידו שזה הפסק, שיהרוג אותו.
לא, אז הוא אומר שגם אם הגוי לא הורג אותו, הוא קידש את השם. גם אם הגוי בסוף לא הרג אותו. הוא מסר את נפשו על קידוש השם, זה נקרא כן קיום. כלומר, קידוש השם זה לא דווקא פעולת ההריגה, אלא הפעולה הזאת, שהוא מסר את נפשו על קידוש השם. כן, הוא גם אומר, ואז גם הוא אומר שמה, ומה יהיה עם האדם, אבל האדם בעצם יכול גם אולי לברוח, או לשלם כסף, ואז לא בטוח שיהיה. כן, אבל הוא אומר, בכל אופן, זה המציאות שהוא אומר שיכול להיות שלא יקיים קידוש השם. כלומר, קידוש השם, כמו שאמרנו, זה לא רק שתי האופציות האלה, אלא זה גם אופציות אחרות מוטלות, ואולי להפך, הן העדיפות לכתחילה. יש חידוש הרבה יותר גדול, שזה שיטת הרמב״ן. האם גם אדם בקידוש השם מצווה אולי אפילו להרוג את עצמו, כדי לא לעבור את העבירה? מה כלול בקידוש השם? אז יש הרמב״ן במלחמות ובסוגיה שלנו, שהוא מביא את המקרה, שהוא דן בשאלה של במחלוקת שלו עם הבעל המאור, האם להנעת עצמו. השאלה המפורסמת של תוספות, למה הגמרא לא שאלה ואי אסתר גילוי הראיות הבאים? ואז בעל המאור אומר, שמפני שלהנעת עצמו מתיר גילוי הראיות גם כן. והחשברוש עשה את זה להנעת עצמו, כך שיטת. והרמב"ן מקשה עליו בעריכות הרבה קושיות. כן, בין השאר אומר הרמב"ן, ראיה לשיטתו, שהמקרה של רבי כהנא ורבי צדוק, שהירושלמי מביא, שהייתה מטרוניתא, שטבע אותם לדבר עבירה, והם קפצו והיו מוכנים להרוג את עצמם, כדי לא לעבור את העבירה. והרי המטרוניתא רצתה לעשות את זה להנעת עצמה, והם היו מוכנים להרוג את עצמם כדי לא לעבור את העבירה. מוכח, שגם אם הגוי מכוון להנעת עצמו, אבל כיוון שזה גילוי עריות, מוכח שגם גילוי עריות אפשר, חייבים להרג ואל יעבור. אבל מהמקור הזה של הרמב"ן לומד רבי חונון וסרמן בקובץ הערות, ביבמות בסימן ממחת, שמהרמב"ן הזה גם רואים משהו חריף מאוד. אנו שבדרך כלל אנחנו רגילים לומר, יהרג ואל יעבור, הכוונה יהרג, אבל לא יהרוג את עצמו. אבל לכאורה, אם הרמב"ן מסביר את שיטה, את רב כהנא ורבי צדוק, שהם הרגו את עצמם, הם היו מוכנים להרוג את עצמם, מדין יהרג ואל יעבור, משמע שהם גם היו מוכנים גם להרוג את עצמם כדי לא לעבור את העבירה. מזה לומד רבי חונון, שלפי שיטת הרמב"ן, ירק ולבור מצטיר אפילו להרוג את עצמו. אז זה עוד יותר חמור. כלומר, לא רק או להרוג או לעבור, לא רק לברוח, לא רק לשלם כסף. לפי הרמב"ן כאילו יוצא שאפילו להרוג את עצמו ולא לעבור.
איך זה מסתדר עם הרמב"ן עצמו, שהוא אומר קרקע עולם שזה בין כה וכה, הוא מסביר שזה בין כה וכה יעשה, הרי הוא יכול לגרום שזה לא יעשה, על ידי שהוא יהרוג את עצמו קודם, וזה חלק מהחיוב שלו.
זה שאלה רב שמואל רוזובסקי, נכון? שאלה רב שמואל רוזובסקי שואל את הדבר הזה. נכון. לכן רב שמואל רוזובסקי חולק על רבי אלחונן. רבי אלחונן, בוא נגיד, אבל בוא קודם כל נגיד, רבי אלחונן באמת מבין שזה מחלוקת בשאלה הזאת. האם באמת ייהרג ולעבור מתיר אפילו להרוג את עצמו כדי לא לעבור, בלי סיבות שהוא חייב להרג, או רק להרג. הרמב"ן לכאורה מבין רבי אלחונן שהוא חייב להרוג את עצמו. גם רבי אלחונן בעצמו כותב שמפורש רואים ברבנו יונה במפורש חולק על הרמב"ן. רבנו יונה קורא בסנהדרין.
לפי מה שאלחונן מבין, זה חיוב או יתר?
או, זה המחלוקת בין רבי אלחונן ובין רבי שמואל רוזובסקי. רבי אלחונן מבין שזה חיוב. מה?
זה מוכח מהמקור של הרמב"ן, זה שמסוד, זה חיוב.
כיוון שהרמב"ן כותב, הרמב"ן כותב שבוודאי, שיטת הרמב"ן, הרמב"ן בוודאי סובר שמי שהדין בו יעבור ואל יהרג, אז אסור לו להרוג את עצמו. כמו שיטת הרמב"ן. לא כמו שיטת התוספות, שגם אם יעבור ואל יהרג הוא יכול להרוג את עצמו, אלא הוא חייב. ממילא אומר הרמב"ן, אם הם שמה הרגו את, היו מוכנים אפילו למות להרוג את עצמם, לא רק שהרגו אותם, אלא מוכנים להרוג את עצמם, משהו שכאילו שהם היו מחויבים. אם הם היו מחויבים, משהו לכאורה שהם עשו את זה מצד הדין. אם עשו את זה מצד הדין, כנראה שהם היו צריכים להרוג את עצמם כדי לא לעבור את העבירה. זה הרמב"ן מעריך. אבל באמת, אבל רבנו יונה אומר שזה לא יכול להיות. כאילו רבנו יונה באמת יוצא נגד האפשרות הזאת. אומר רבנו יונה, מעולם לא שמענו שאדם יכול, צריך להרוג את עצמו ולא לעבור את העבירה. שמענו יהרג ואל יעבור, לא שמענו שאדם יכול להרוג את עצמו ועל העבירה. כלומר, לפי רבנו יונה, משום פנים ואופן, גם בעבירה שהדין בה יהרג ואל יעבור, אסור לו להרוג את עצמו כדי לא לעבור את העבירה, וייתכן ואפילו בעבירות החמורות. אין לו דין, אסור לו. כיוון שרק יהרג. מה עוד שהוא אומר, מי אמר, איך מותר לו אפילו חיי שעה להקדים את ההריגה שלו? אולי זה ייקח עוד כמה זמן? מי אמר שמותר לו? לכן הוא אומר שבשום פנים ואופן אי אפשר להסביר שהם הרגו את עצמם, מי ירד ואל יעבור, אלא הוא מסביר שזה שתי אפשרויות. או שהם סמכו על הנס, או שהם היו בטוחים שלא יקרה להם כלום. כן, אבל בטוח שבעצם זה שהם עשו את זה, זה לא מדין ירד ואל יעבור.
מה ההבדל? הם סמכו על הנס?
לא
יודע,
אתה רוצה תביא לי את הרבן יונה. אולי הוא סובר שזה מידת חסידות, או שלא, אני לא חושב שהוא לא יודע מידת חסידות, אני חושב ש...
תראה,
רבי נהלן, מה? זה שיטת רבי אלחונן, שהוא באמת רוצה להגיד שיש מחלוקת ראשונים בדבר הזה, ששיטת הרמב"ן, שהוא צריך להרוג את עצמו, ושיטת רבי נהלן שהוא לא יכול, שאסור לו להרוג את עצמו. אבל רבי שמואל רוזובסקי חולק גם בשיטת הרמב"ן.
שאול המלך על שהוא הרג את עצמו?
על שמי?
שאול.
לא, זה כן, אבל לא, זה לא סוגיה של... זה סוגיה אחרת. זה סוגיה של אחת עם חיל לנפשו אתכם. זה לא סוגיית עבירה. זה שאלה אם אדם מותר להרוג את עצמו כדי לא לעבור איסורים, או כדי ששם יעשו לו דברים קשים, שהוא לא יוכל לעמוד בהם. אבל שם זה לא קשור לעבירה. זה מופיע באחת עם חיל לנפשו אתכם את ראש. איך יעלה הלב להביא ראיה מאותם שתי מעשים, שהרב זוג ורב כהנא, הם עצמם היו ממיתים את עצמם? כלומר, איך הרמב"ן מביא ראיה בכלל משם לסוגיה של הנעתו, ששם הזנה? שם זה סוגיה בפני עצמה. הרי שם הם היו ממיתים את עצמם. וכגון אלו לא מצינו בשום מקום. וכי מפני העירה הם היו ממהרים מיתתם? אילו הרגתם אותה הגבירה מפני שלא רצו לברול, היה ראוי להביא ראיה, להביא ראיה משם, ויהרג ואל יעבור, כגון זה לא נמצא בשום מקום בתלמוד. אלא מה? רבי צדוק ורב כהנא סמכו על הנס. או שהיו יהודים שלא ימותו בכך. על כן אין להביא ראיה משם. כן, הוא כותב, סמכו על הנס, שיהיו ביטוחים שלא יהרגו, שלא ימותו בכך.
סליחה, יודעים איך
לקפול. אולי. כן, אבל אנחנו רואים, אבל מה שאמרנו, שיטה, רבי אלחונון חולק על הרמב"ן, הרב שמואל רוזובסקי חולק על הרבי אלחונון, וסובר שגם הרמב"ן לא אמר שזה חובה, אלא רשות. כלומר, שהרמב"ן סובר שכיוון שהדין הוא יערק ואל יעבור, יערק בפסיביות ולא יעבור, מילא, אומר הרמב"ן, משמע שהחיים שלך כבר, הם כבר עלולים להיערק. ממילא כבר אין עליך דין של וחי בהם. כלומר, מי שיש לו חובה שאת החיים שלו יהיו חיים, אז אסור לו להמית את עצמו. אבל מי ש... ולכן מי שהדין שבו זה יעבור ואל יערג, אסור לו להרוג את עצמו, אפילו לקידוש השם. אבל מי שהדין שבו יערג ואל יעבור, ממילא כבר החיים שלך הם כבר ברי אחי שיערגו אותם. כמו בבחינת אין לו דם של בא במחתרת, כבר החיים שלך הם כבר חיים שכבר הם אפשרים להריגה. אם החיים שלהם כבר חיים שכבר הם אפשרים להריגה, אין לך כבר דין של וחי בהם, ממילא יש לך גם רשות להרוג את עצמך.
מי שיערוג אותו הוא פטור?
זה שאלה כבר גדולה. האם זה כבר כמו מי שיוצא להריגה? שמעדיף של מי שיערוג אותו, נכון. זה שיטה... זה שיטת רב שמואל רוזובסקי שאומר שגם הרמב"ן מסכים שאין נטענת, אין חיוב להעמית את עצמו, אלא יש רק אתר להעמית את עצמו. אבל באמת, ודאי ש... באמת זה לא כתוב פה, אבל על פניו, ודאי שכמו שאמרנו שיש אופציות נוספות בין להרג ועל יעבור, שזה כמו שאמרנו לברוח,
ואז אסתר, היה לה היתר, אם הייתה רוצה, הייתה יכולה להרוג את עצמה לפני שהיא מגיעה לחשברוש.
אם יש בעיה של גילוי עריות. אבל כולנו מסכימים שאין כאן בעיה של גילוי עריות. למה אין כאן בעיה
של... הרמב"ן אומר שההיתר של אסתר היה קרקע עולם, כי זה בין כה וכה יעשה.
זה לא הרמב"ן במפורש כותב, הרמב"ן כותב דברים אחרים. זה הרמב"ן, מבינים אותו בדברים אחרים, אבל הרמב"ן כותב כיוון שגוי שבא לישראלית, היא לא... זה לא נקרא גילוי עריות. וגם אם היא הייתה אשת איש, אז אין ביאת גוי.
הוא מסביר את הקרקע עולם על פרסיה.
כן, על פרסיה, לא על... הנושא של גילוי עריות באסתר הוא מסביר בהסברים אחרים שאין בזה בעיה של גילוי עריות. אבל אין בזה בעיה של... אבל אין החינם, אם היה בעיה של גילוי עריות, אז יכול להיות שאין החינם. זה מה שכך הוא מסביר. את המקרה של רב כהנא ורבי צדוק. ששם זה כן גילוי עריות, כמו שישראל שבא על גוי הזה גילוי עריות. ולכן הם היו צריכים להם, הם היו צריכים, או מותר להם להעמיד את עצמם. אבל בוודאי ש... אם גוי אומר ליהודי, או תעבור או תיהרג, ודאי שהאופציה, אולי העדיפה, היא להרוג את הגוי. זה הכי פשוט. זה הכי פשוט, והכי טבעי, והכי הכרחי. אלא שאולי פה אנחנו לא שומעים את זה. אבל ברור שזה הדבר הכי טוב. הכי לגיטימי. באמת זה כל כך פשוט שלא יודעים את זה. אבל זה ברור שאם גוי כופה יהודי לעבור עבירה, ברור שיהודי לכתחילה, ודאי שבמקרה הזה, ודאי שהגוי הוא הרוידף. בגוי לא צריך כל כך רוידף. ביהודי אולי יש בעיה של רוידף. אבל ודאי שגוי, גם בלי להגדיר אותו כרוידף, ודאי שיש מותר להרוג אותו, אם הוא רוצה לקוף את היהודי, ודאי שהוא, כל הדברים הפשוטים הם שוודאי שלכתחילה עדיף להרוג אותו. כל הנסיבות, כמו שאמרנו, לעבור או להרג או לברוח או לשלם כסף, או אפילו להרוג את עצמו של הרמב"ן, זה כשאין לו ברירה. רגע, אבל אם הוא יכול להרוג את הגוי, ועל ידי זה להינצל מהעבירה, לא רק שמותר לו, אפילו אולי אסור לו.
גם שבת?
מה?
הרב מדבר גם על שבת?
שמה?
לא, כשהגוי אומר לו לחלל שבת.
בוודאי. זה מחלוקת, זה שיטת המגן אברהם, זה שינה
לשם.
מחלוקת, כן, זה שיטת המגן אברהם,
שנדבר
עליה. אבל
בפשטות זה... השאלה צריכה לגופה.
בסדר, אז איסור דרבנן.
אם יכול לברוח, גם אתה לא?
מה?
אם יכול לברוח.
בפשטות כן.
רגע, מה המגן אברהם?
יש מגן, טוב, רק שנייה, בואו נראה. ודאי שעל פניו, גוי שרוצה להרוג יהודים, עצם המציאות, כמו שאמרנו, שאם בא במחתרת, הוא בא לגנוב, ובעצם הוא בא לגנוב, הוא לא בא להרוג, אם היהודי בעצם לא יעשה כלום, או יהודי לא בבית, ודאי שהוא ייקח את הכסף וילך. או בכל אופן, אני מגדיר אותו כרוידף. ולמה? אז לפי רש"י, יש אולי איזה דיוקים ברש"י, אבל לפי רש"י, שעצם העובדה שהגוי מוכן להרוג, שבא במחתרת מוכן בנסיבות מסוימות להרוג את האדם, גם אם זה לא העדיפות שלו, והעדיפות שלו היא לקחת את הכסף וללכת, אבל בנסיבות מסוימות הוא מוכן להרוג, זה כבר מגדיר אותו כרוידף. וממילא, ודאי שזה מתיר ליהודי, לבעל הבית, בלי להטרות, בלי כלום, לכתחילה להרוג אותו, בלי שום דבר. כבר שהוא מוגדר כרוידף, ורוידף מותר להרוג. אז ודאי שאם מישהו בא ואומר, רוצה להרוג או שתעבור את העבירה, ודאי שהוא מחויב להרוג אותו. כך כותב הרב זצ"ל, וזו סברה כל כך פשוטה, כך כותב הרב זצ"ל כדי להסביר את מלחמות החשמונאים. מה?
טעם שם, כי זה הקם להוריחה, כאילו השכם להורגו. אז מזה רואים שזה כאילו, אז מזה רואים כאילו שזה מלכתחילה, זה כבר הקם להוריחה.
נכון, גם פה. גוי שבא ואומר, או שתאכל או שתהרג, הוא מוכן להרוג אותך. כמו שגוי בא במחתרת, בא וכאילו לא אומר, אבל הוא, או שאתה אני אקח את הכסף, או שאני ארוג אותך. ודאי, כן, ודאי.
אבל מה שהוא מחדד, מה שהרב מחדד, הקם להורגך, השכם להורגו, לא בגלל, לא כהצלת חיים שלך.
כן.
העצם ההחלטה שלו לקום להרוג אותי.
המוכנות שלו להרוג אותך, בנסיבות שאתה לא תעבור את העבירה, מגדירה אותו כרוידף. כן, ובדי שגם שאתה יכול לברוח, כיוון שאתה זה. כך מסביר הרב זצ"ל במשפט כהן, וזו סברה כל כך פשוטה, במלחמות החשמונאים שיש דיון, כך שיש לו תשובות דיון ארוכים בסוגיות מלחמה, שבעצם אם יש דין שבשביל מלחמה צריך דווקא מלך או סנהדרין, אז איך החשמונאים נלחמו? הרי לא היה אז בדיוק מלך, אז איך הם נלחמו? אם יש תנאי למלחמה, לצאת למלחמה, טוב, זה שאלה מה הגדרת מלחמה, ופה יש כמה סברות של הרב. בכל אופן סברה פשוטה אומר הרב זצ"ל, שוודאי שהמלחמה שלהם הייתה מדין, כיוון שהם כפו אותם לעבור על דת, בכל מיני עבירות על דת, אם זה שעת הגזרה באופן כללי, או שגם עבודה זרה, כל מיני דברים שהיו בזמן החשמונאים, שגזרו להעביר אותם על דתם, אז ודאי שהדבר הפשוט, שכדי לבטל את הגזרה, את העברה על דת, ודאי שהדבר הפשוט זה לצאת למלחמה. לא מגדרי מלחמה, אלא מגדרי מניעת הרדיפה. זה פשוט, דבר פשוט. ממילא לא צריך בשביל זה, לא, בשביל זה מלחמה כזאת לא צריך מלך. מלך צריך או למלחמת רשות או למלחמת מצווה. אבל כדי להרוג בין אדם פרטי וגם ציבור כמו שהיו אז, כדי להרוג את, את הזה, זה ודאי שצריך, לא צריך שום דבר.
אתה מתאבנים היה מותר להם להרוג?
את מי?
מתאבנים,
גם
היה מותר
להם להרוג? אם הם כופים, אז אין הכי נמי. אם יש יהודי שכופה על דת, אבל בואו לא נרחיב את זה ככה, אחרת אני לא יודע איך יבינו את הדברים פה. אבל כן, יש כמה תשובות של הרב זצ"ל, כאשר יהודי רוצה לקוף לדעת את יהודי, זה נושא גם בפני עצמו. רב שלמה זלמן אוירבך דן בזה גם כן בעריכות במלכת שלמה. באמת, מה קורה אם, כן, הוא מדבר על מה קורה אם יהודי, אם מישהו כופה, יהודי אומר לו...
בגלל שהכפייה על דעת היא מסכנת את החיים של הרב עכשיו אמר, בגלל שהם קופים על דת, אז כבר מותר להרוג אותם.
בגלל שהם רוצים להרוג.
בגלל שכרוך בכפייה על דת...
שהם מוכנים להרוג. החלק מהנקודה של האיום זה להרוג. וכבר כאשר יש מוכנות להרוג, זה רודף. ורודף, אפשר להרוג אותו לכתחילה. אתה לא צריך לשקול אם אני אעשה את זה, ואז הוא לא להציל את הרודף מהריגה, כמו שאני...
אלא... אוקיי, וזה גם על כפייה על טרפות, נבדות אותו, זאת אומרת, אם הוא כופר, למרות שאז אני...
רב שלמה זלמן אוירבך הוא יותר חריף. רב שלמה זלמן אוירבך אומר, מה קורה כאשר מישהו אומר לאדם, או שתאכל את התפוח הזה, או שאני ארוג אותך. מה הדין אז? האם אומרים לו, מה אכפת לך? תאכל את התפוח. מה אכפת לך? תאכל את התפוח ולא תהיה נרדף, ולא תהרוג אותו. או בכל אופן מותר לי, כיוון שהוא רודף. אני לא רוצה לאכול את התפוח. האם אני חייב לאכול את התפוח? האם הוא חייב לקוף אותי? אז באמת רב שלמה זלמן דייר בשאלה, האם זה נקרא יכול להרוג אותו באחד מאיבריו? כיוון שברוידף יש דין שאם יכול, אם אפשר לבטל את הרדיפה על ידי להרוג אותו באחד מאיבריו, אז הוא נקרא רודף. אבל אתה לא חייב להרוג אותו בשביל שזה לבטל את הרדיפה. אתה יכול לבטל את הרדיפה על ידי אמצעי אחר בלי הרגתו, כגון לפגוע באחד מאיבריו, או לסמא אותו, או לבלבל אותו, אז לא צריך להרוג. ואז לפי הגמרא אפילו הוא מתחייב בנפשו, כתוב. אם אתה יכול להרוג אותו באחד מאיבריו, ובכל אופן להרג. אז בגלל שם זה היה בשאלה, האם נגדיר אותו בנסיבות כאלה, שאולי אם אתה יכול לאכול את התפוח, אז אולי זה לא גרם, יכול להרוג באחד מאיבריו, אתה יכול להימנע.
ומה הוא אומר?
הוא מתלבט בזה, הנטייה שלו שהוא יכול.
שמה?
שהוא יכול להרוג אותו. שהוא מוגדר.
זה לא דומה. למה זה לא דומה?
שבכל אופן, פה אני לא מחויב לעשות את הדבר הזה. כמה שמה באופן כללי הוא רואי דרך, אתה יכול לבטל אותו. אבל פה אני לא מחויב לבטל את רצוני כדי לעשות את רצונו. זה שיטת המגן אברהם. יש מגן אברהם מאוד לא ברור, קשה, בסימן שין כפתת, שמחדש חידוש עצום, שיש עליו הרבה אחרונים שלא מבינים אותו, כמו שאומר שבא במחתרת בשבת, אז אם אדם יכול לא לעמוד ולתת לגנב לגנוב ולא להרוג אותו, אז עדיף שהוא יימנע מזה. כיוון שלמה? כדי להימנע ממלאכת שבת. היינו, אם זה ביום חול, אז המגן אברהם לא אומר שהוא צריך להימנע כדי לא להרוג אותו. אבל בשבת, כדי להימנע ממלאכת שבת, עדיף להימנע. זה שיטת המגן אברהם. וזה קשה, כיוון שלכאורה בגמרא כתוב שבא במחתרת הורגים אותו בין בחול בין בשבת. אז השאלה היא איך זה? אז הם מחלקים חילוקים, אבל כך כותב המגן אברהם, שזה חידוש גדול לדין. אבל זה פסיקת המגן אברהם, וזה הרב אויר בחדן באיזה בערכות במלכת שלמה.
שאדם עומד על ממונו.
כן, אבל השאלה היא אם אדם יכול להתגבר על עצמו, ולא. אז השאלה היא מה המשמעות החזקה הזאת.
להשתיך
מזה גם על הדרך אחרים שיותר. אז לפי פשט רש"י, כל אני אומר חזקה אם אדם עומד על ממונו, זה לא צידוק לאדם לא לעמוד על ממונו. אלא זה כל מה שלפי רש"י, כל המשמעות של חזקה אם אדם עומד על ממונו, זה כאילו בא להסביר למה אני מביא את הדברים למצב שאני מגדיר את הבא במחתרת כרודף. היינו, שהוא יודע שהאדם לא עומד על ממונו, והוא יודע שזה מקרה שעלול להיות, ולכן הוא בא על דעת שייתכן והוא יעמוד על ממוני, ואף על פי כן הוא בא, זה אומר לי שלכן הוא בא על דעת להרוג. כל זה לא זה לא צידוק לאדם לעמוד על ממונו, אלא כל זה מהלך המחשבה שרבא אומר, למה אני מגדיר את בא במחתרת כרודף. אבל זה לא תלוי בשאלה אם אדם...
אבל אתה נקלים, כמו אדם אומר לך, תוכל את הכוח שינה ובדך,
האדם
שמגיע ומאיים ככה,
ודאי
שהוא מעריך שהתוכל את הכוח,
נכון? אז הוא לא רוצה.
אז הוא לא?
כאילו, אותה חזקה היא שייכת
גם...
אוקיי, אז זה כבר את השאלה, אם יש כבר את החזוק. אוקיי. אם אני רואה שזה בן אדם שיש לו חזוק, חזות. אם זה מישהו כזה שהוא מחפש הזדמנויות להרוג יהודים. נעמיד את זה בגוי, בסדר? גוי שאומר ליהודי לאכול את הכוח, לא יהודי. טוב, אבל בכל אופן, בוודאי שהנקודה, כמו שאמרנו, אז בוודאי שהנקודה היותר פשוטה היא, אם זה אפשרי, זה ודאי שיש היתר להרוג, ולכאורה היינו את מי שבא וכופה או תהרוג או תעבור, אבל בוודאי יכול להיות שלא רק שזה אפשרות, יותר מסתבר לומר שזה גם חיוב, שהרי פה אני מתיר לך לעבור עבירה ולא להרוג. אבל אם אתה יכול להימנע מן העבירה, כמו שאמרנו, שאם אדם יכול לברוח, או לתת כסף, אז הוא מחויב, כדי לא לעבור את העבירה בגלל הכפייה. אז אם אתה יכול להרוג את הגוי ולהימנע מהעבירה, בפשטות אתה גם כנראה מחויב להרוג את הגוי כדי להימנע מהעבירה. ולא להתיר לך את זה.
חשמונאים אבל זה חידוש, כי זה לפני. מקדימו תרופה על המכה, כי זה לא שעכשיו בפועל עומד עליו איזה גוי ואומר לו תעבור את העבירה. לפני כן הוא כבר הורג אותו כדי שלא יעשה לו את הכפייה.
למה לפני כן?
הסיפור היה כפייה.
אז הוא העביר הוא על דעת.
מתתיהו קם אחרי
זה בעצם הסיפור על יהודית. יש סיפור בספרי החשמונאים על יהודית. יש דיון מי זאת יהודית. על אחת מבנות חשמונאים שהיה גזרה שכל הניסה תיבעל היגמון תחילה. ואז אחת מבנות החשמונאים הייתה אמורה להינשא. והייתה תוך כדי השמחה של החופה היו צריכים להביא אותה להיגמון. כך היה הסדר. וכולם השלימו עם הסדר הזה. ואז הסיפור מספר שהיא פשטה את הבגדים שלה וביזתה את עצמה כאילו לעיני כולם, ואז כולם אמרו, מה, איך יכול להיות בת חשמונאים מתנהגת ככה? ואז היא אמרה להם, איך אתם פה, אתם עכשיו מתביישים במה שאני עושה פה, אבל עכשיו אתם מוכנים שאני אלך להגמון ושאיבל אותי וזה לא אכפת לכם? איך אתם מוכנים לפריצות הזאת? ואז זה, לפי ספר החשמונאים, זה היה אחד התמריצים שהמריצו את החשמונאים לצאת למלחמה נגד הגזרה הזאת שלא דיבר. אבל הגמרא בכתובות אומרת שיש צנועות שמסרו את נפשם לא להיבעל, והגמרא אומרת, ולידו שלו דאונס שרי. לדרוש, למה עצמות מוסרות את עצמם? הרי מותר להם, וזו אחת הסוגיות של הסוגיה שלנו פה, עם גילוי עריות, יערי גבל יעבור. אז לפי ההלכה, מצד גדרי קידוש השם, מותר להיבהל. קרקע עולם, כל התירוצים שנסביר בגדרי זה. אבל לכתחילה? זה מה שצריך לכתחילה להתנהג ככה? מה בעצם אומר לבת חשמונאים? יש היתרים הלכתיים, אבל בוודאי שלכתחילה עדיף עדיין למנוע את כל המצב המסובך הזה. ולגרום את המצב המסובך הזה, זה להילחם בהם ולמנוע את כל הדבר הזה. ואם יש אפשרות להילחם ולמנוע את הדבר הזה, אז ודאי שזה הדבר החיוב. כלומר, יש פה איזשהו מהפך ממצב, וזה מה שגרם בעצם למהפך מהשיבוד של יערד ועל יעבור, למצב של להרוג ולא לעבור. בעצם זה מה שבת חשמונאי בעצם גרמה במעשה שלה.
ומותר להסתכן תוך כדי המלחמה היזומה הזאת?
זה כבר אולי תלוי בין יחיד ובין ציבור. ביחיד יכול להיות שזה בר שלו זמן לרווח אומר שיחיד יכול להיות שאין לו חיוב להסתכן. כלומר שזה רע משהו פרטי, אז יכול להיות שלא. אבל בציבור, לראות שכבר גם יש יותר להסתכן. העינויים כבר יכול להיות שבציבור זה אולי כבר נהפך לסוגיית מלחמה, ובמלחמה כבר מותר להסתכן.
לא גרה אז... ממלחמת רשות?
כן, כי... לא גרה. אולי אפילו יותר, זה ודאי לכאורה מלחמת מצווה אפילו, לא גרה מלחמת רשות, אבל ודאי שזה לכאורה מלחמת מצווה כדי לבטל את הגזרה. בוודאי גם כן, הנקודה של... שני המצבים האלה של מצב של קידוש השם פסיבי, של גלות, וקידוש השם אקטיבי, זה אולי גם קשור גם לנו. רב צבי יהודה תמיד מביא בשאלה של איך להתייחס למצב שלנו, כאשר יש מצב של המדינה שלנו שקמה ציונות לאו דווקא שומר תורה ומצוות, לא קשורה לתורה, ואז הוא תמיד מביא את ה... כאחת ההוכחות שגאולה לא תלויה בתשובה, את הפרקים ביחזקאל, ש... לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם למה השם קודשי אשר חיללתם בגויים, המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם ידעו, אשר באתם שם בפקדשתי, שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, ויקדשי בכם לעיניהם, ולקחתי אתכם מן הגויים, ויקביס אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם לעבודתכם, ואז, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם כל תרבותיכם, ונתתי לכם לב חדש, ואז, ועשית את השם בחוקי תלכו ומשפטי תשמור, ועשיתם אותם. אז פה רואים כאילו שבשלב ראשון יש גאולה בגלל חילול השם, שהשם השם מחולל בגויים, ואז אחרי זה השם בארץ ישראל, השם יזרוק רוח טהרה, ואז עשיתי אשר בחוקותיי תלכו. בוודאי אם דיברנו על שני סוגי קידוש השם וחילול השם, הקידוש השם פה זה ודאי קידוש השם פסיבי, שלילי. כלומר, זה גאולה שלא נובעת מתוך האמת. יש מצב שעם ישראל בגלות, יש שם השם מתחלל. שעם השם והוא בגלות, הוא מושפל. זה קידוש השם, אבל ודאי שיש, אנחנו ודאי שואפים למצב כזה שבו יהיה קידוש השם אקטיבי. כלומר שיהיה קידוש השם אקטיבי, כלומר שבאמת שם השם שאנחנו אומרים, מביא גואל לבני ולמען למען שמו, שבאמת גאלנו גאולה שלמה למען שמך, שוודאי ששם השם יהיה שם השם חיובי. חיובי שלא רק בפסיבי, ודאי גם חיובי במובן הזה שבאמת, עם ישראל באמת התנהג בחייו בצורה כזאת ששם השם יתגלה עליהם בצורה חיובית. כמו שבקידוש השם שדיברנו, יש יערד ועל יעבור ויש יערוג ועל יעבור, שזה אולי יותר לכתחילה, כך ודאי שיש כאן במובן של גאולה, יש גאולה לא טובה כל כך, כמו שמסיים יחזקאל, לא למענכם אני עושה, כי אם למעני בושו ויקלמו, זה לא דבר שאנחנו משתבחים בו, זה דבר שוודאי שהשם דואג למען שמו. ואז הוא גולות, אבל ודאי שהמטרה העיקרית, ודאי שעם ישראל יגלה פה בארץ ישראל את שם השם.
למה אנחנו קוראים לכל האנשים שנהרגים בגלות, בקדוש השם פסיבי, בכלל קדוש השם?
בסדר, אבל ודאי ודאי שאנחנו, כל מה שאנחנו לומדים, בוא נגיד ככה, אם אנחנו לומדים מכל סוגיית קידוש השם, זה שלמרות שזה פסיבי, למרות שכמו שאמרנו, אבל קידוש השם בעצם מלמד אותנו דבר שוודאי שאפשר ליישם אותו גם בקידוש השם אקטיבי, ביערוג, בארץ ישראל, במצב שלם של עם ישראל. והוא, מה מלמד אותי קידוש השם? קידוש השם בעצם מלמד אותי שהקיום דבר השם, הדבקות בדבר השם, הדבקות באלוקים, בדבר השם, היא יותר גדולה מכל החיי העולם הזה. כלומר, זה דבר קשה מאוד. כלומר, בעצם, זה שהתורה אומרת לי שבנסיבות מסוימות, אם זה פרסיה, אם זה שעת הגזרה, שלושת העבירות אמרנו שזה לא פשוט, אבל גם שלושת העבירות, כשגוי חופה אותך, אתה מצווה לוותר על כל חייך כדי לקיים את רצון השם, זה לא הגיוני, זה לא טבעי, זה נגד השכל. השכל אומר להישאר בחיים. בין במובן הפשוט להישאר בחיים, כיוון שאנחנו אנשים חיים, בין במובן התורני, מה עדיף, למות ולא לקיים מצוות, או לחיות ולקיים הרבה מצוות, כל החיים שאתה תוכל לחיות אחרי זה. אם נשאל על רבי עקיבא, או מהרם ורוטומור, שמתו על קידוש השם, אז מה עדיף לעם ישראל? שרבי עקיבא ימות, ואז כל התורה הגדולה של רבי עקיבא, וכל מה שהוא יכול ללמד תלמידים גדולים, כולם ייעלמו, או שרבי עקיבא יחיה. השכל הפשוט, וגם השכל התורני היה אומר, שאדם צריך לחיות. אבל יש מצבים שבנסיבות שהדברים מגיעים לידי מצב, התורה אומרת לך, יש מצבים שתבטל את השיקולים שלך. תבטל את השיקולים האנושיים שלך, התורניים שלך, הרוחניים שלך, ותאמין ותכיר שהעיקר בחיים זה הקדוש ברוך הוא, זה קידוש השם. ולכן גם כשיהודי בגלות עומד בנסיבות כאלה, והוא בכך מראה שבעיניי החיים קיום דבר השם, קידוש השם, מה זה קידוש השם? מה זה המילה קידוש השם? האם קידוש השם זה אומר שיהודי זוכה בפרס נובל? או האם מכבי תל אביב אלופת אירופה זה קידוש השם? זה אין בזה שום קשר לקידוש השם. קידוש השם בעצם אומר, מה זה קידוש? קידוש הכוונה שהחיים הקדושים, האלוקיים, הם יותר גדולים מחיי העולם הזה. זה קידוש. זה אומר שהחיים הם קדושים, שהחיים הם לא חיים אנושיים. גם עם כל הערכים הגדולים שניתן לחיים אנושיים. קידוש השם אומר, העיקר בחיים שלך זה לקדש את השם. ולכן מצוות קידוש השם, גם אם באופן מעשי יש איזושהי מציאות פסיבית, אבל הרמב"ם כותב אותה כאחד מיסודי התורה. כל ישראל מצווים לקדש את השם. בעצם זה בא לומר, בעקבות מצוות קידוש השם אני למד לא רק על הנסיבות ההלכתיות שבהן מקיימים את קידוש השם, אלא בעצם מתוך מצוות קידוש השם אני למד שכל החיים של היהודי זה לקדש את השם. לא רק בנסיבות, אלא מטרת היהודי זה לקדש את השם בחייו כל הזמן. זה קידוש השם. כלומר, מה זה אומר? שהחיים האלוקיים יותר גדולים מחיי העולם הזה, ולכן תמסור את נפשך, אם זה באיסורים, אם זה בקשיים, בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. תמסור את ה... תהיה מוכן להפסיד הרבה מחיי העולם הזה כדי לקיים את דבר השם. תהיה מוכן להוציא את כל הכסף שלך כדי לא לעבור על עבירה. לא תעשה. אבל אפילו את כל החיים שלך, את אשתך, את הילדים, אתה מוכן, כמו שהרמב"ם באיגרת תימן אומר, שביהודי שנמצא באנוס, וכופים אותו לעבור עבירה, והוא אומר, מה אני אעשה? יש לי פה אישה, יש לי פה ילדים, מה אני אעשה פה? אומר הרמב"ם, זה הכל שיקולי העולם הזה. תברח, תשאיר את האישה ואת הילדים, ותלך למדבר. כיוון שהדבר העיקרי שחשוב לכל יהודי, זה דבר השם. זה מלמד אותי קידוש השם. לכן קידוש השם זה מצווה, שגם כמו שאמרתי, יש בה איזה שהן נסיבות אולי של גלות, אבל היא מלמדת אותי עיקרון יסוד בכל התורה כולה. ולכן כמו שאמרתי, זה עיקרון יסוד של כל החיים של יהודי וכל התורה, ובעצם כל המהות של יהודי. לכן גם הגמרא מתלבטת אם גוי מצווה בקידוש השם. כמו שגוי הוא לא יכול להיות במצב כזה שבו הוא יכול לוותר על חיי העולם הזה שלו, בשביל לקדש את השם. יהודי יש לו נשמה אלוקית, הנשמה האלוקית שלו יכולה לגבור על כל חיי העולם הזה, ולהידבק בקדוש ברוך הוא. זה קידוש השם. ולכן, כמו שאמרתי, גם, יש לנו גם לפעמים גאולה, שהיא קידוש השם פסיבי כזה, שעם ישראל אומרים לו, עם השם אלו מארצו יצאו, אבל ודאי שהמטרה העיקרית, זה קידוש השם בארץ ישראל בחיים, בארץ ישראל. ואז עם ישראל יראה, מה הוא יראה בארץ ישראל? עם ישראל יראה בארץ ישראל, שללכת בדבר השם, לבנות מדינה בדבר השם, לבנות מלכות בדבר השם, זה קידוש השם הגדול. מה זה קידוש השם הגדול? שעם ישראל מתנהל בארץ ישראל על פי עקרונות וכללים אלוקיים, ולא על פי עקרונות וכללים שהעולם כולו מתנהל. כללים אנושיים, טבעיים. זה קידוש השם. זה מה שגם רב צבי יהודה, גם רב צבי יהודה כתב בעריכות. כמו שאמרנו שגאולת ישראל מתחילה מחילול השם שעם ישראל נמצא בגלות, אבל למצוות הארץ, שזה קשור לכל המתגייסים, שהוא כותב שם מה העניין להתגייס, אם זה בגלל פיקוח נפש או בגלל כיבוש ארץ ישראל, אבל בסוף הוא כותב שהדבר היותר עיקרי לשירות בצבא, ובעצם זה הדבר היותר עיקרי של משמעות מדינת ישראל, זה קידוש השם הגדול, כמו שהוא כותב שם, אני לא אקרא את כל הקטע שלו, אבל למצוות הארץ, גאולת ישראל בשובם למקומם, מקוים בהם, ונקדשתי בהם לעיני הגויים, וישבו על אדמתם. חילול השם זה מחלל את החיים על הסיום כלך מציאותם, וקידוש השם היא מקדשת את החיים, וממלאת את תוכנם וקיומם ברום שכלולם. זה קידוש השם, שכל החיים הם חיים קדושים. ואני ממשיך אחרי זה. יש את הופעת קידוש השם הגדול, היחידי והציבורי על כל פני מרחב יישובנו ותקומת חיינו כאן. כמובן, איך זה מתבטא? כאשר הסתדר יושר הדרך, פטור הקודש במהלך מערכתנו זאת. ככל שיותר מדינת ישראל תתנהל יותר ביושר דרך ובתואר הקודש ואנשי תורה ומצווה, אז ודאי שיתגלה קידוש השם הגדול. עד שבסוף הוא כותב, שעל פי זה אנחנו גם אומרים בתפילה, יופיע עלי וירשיע עלינו על ידינו קידוש העליון, כה אמר השם וקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו בם וכולי, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני רבים גויים רבים וידעו כי אני השם. זה בעצם קדיש. מה זה קדיש? זה על פי הפסוק הזה. התגדל והתקדש מי רבה. כלומר, התגדל, הקידוש השם הגדול, זה קידוש השם המלא. לא רק קידוש השם במובן של ההלכות של קידוש השם, אלא קידוש השם החיובי. זה הדבר הגדול שבעצם אנחנו מצפים לו. בעצם זה גם התפילה. אם הבאתי מקודם, שהשלה אומר שכאשר יהודים אומר...
יכול להיות שיש הבדל בין קידוש השם, השם מתברך,
או, זה מה שאני רוצה להעיר על השלה. אמרתי שהשלה אומר שאם אדם עומד בפני מצב של קופים אותו בפרסיה, אז שיברך בשם ובמלכות. יש מחלוקת ראשונים. מי שאומרת לעולם יהיה אדם, המקדש את עמו ברבים. האם אומרים את זה, לפי תוספות אומרים את זה בשם ובמלכות, ברוך אתה השם המקדש עמו ברבים, אבל רוב הנוסחאות, וכך זה לפי הרמב״ם, לא אומרים המקדש את עמו ברבים. אבל הוא אומר שאם יש, זה באופן כללי בתפילה, אבל אם אדם עומד בפני מצב כזה, הוא אומר בפרסיה. אם זה שאת השמד בצינה, הוא אומר לא יברך בשם ובמלכות. אבל אם זה בפרסיה, אז יברך בשם ובמלכות, אפילו לפי כל הראשונים. כמו שזה ממש מצוות קידוש השם. כך מספרים גם על רבי אלחונן, שכשהוא הלך בשואה, ככה הוא ברך את הברכה הזאת. אבל באמת, כמו שאתה מאיר, לכאורה זו שאלה גדולה על, על, על השלה, על נוסח הברכה. מה אנחנו אומרים כאן בנוסח הברכה הזאת? אז אומרים שמה, קדש את שמך על מקדיש את שמך, וקדש את שמך בעולמך, ובשעותך תאור ותקביע קרננו למעלה, ואושרנו בקרוב למען שמך, ברוך המקדש שמו ברבים. לכאורה, באמת על מי עולה הברכה הזאת? זה עלינו או על הקדוש ברוך הוא? על פניו המקדש שמו ברבים, זה לא אנחנו מקדשים את שמו ברבים. יש קידוש השם שאנחנו מצווים בקידוש השם, אבל הברכה הזאת לא מדברת עלינו, מדברת על הקדוש ברוך הוא. לכאורה באמת זה גם שאלה, מה פירוש קדש את שמך על מקדיש שמך? מה זה קדש את שמך על מקדיש שמך? מילא אנחנו מבינים, הושענו בקרוב למען שמך, ובשעותך תאור ותקביע קרננו למעלה. כמו שאמרנו היום בתפילה, בבירות בכל התחנו של שני וחמישי, שאנחנו מצפים לישוע למען שמך, אין בנו מעשים, עשינו למען שמך, שתרשיע אותנו למען שמו של השם. אבל מה זה קדש את שמך המקדש מו ברבים? אז על פנת לכאורה התפילה היא באמת לכאורה לא עלינו, אלא לקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו רוצים, מתפללים, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו בהנהגתו בעולם, קדש את שמך בעולמך, קדש את שמך על מקדיש שמך, אנחנו מקדיש שמך. איך? במה? בין במצוות ובתורה שאנחנו נקיימים, וגם בנסיבות מסוימות, אם יהודי מגיע למצב של קידוש השם. אנחנו מקדיש שישמך. אבל אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יקדש את שמו. מה זה יקדש את שמו? כמו שאמרנו קודם, קדש את שמו זה לא רק שהוא יניג אותנו, אלא הכוונה יקדש אותנו על פי כללים קדושים, על פי כללים אלוקיים, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שבעצם יניג אותנו שלא על פי ההגיונות שלנו, גם התורנים והרוחניים, גם אם אנחנו לא ראויים, ולכאורה על פי ההיגיון של מידת הדין לא ראוי, תקדש את שמך. מה זה תקדש? כמו שמצוות קידוש השם, תבטל את דעתך ואת ההגיונות שלך ואת השיקולים שלך לקדוש ברוך הוא, כך אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יקדש את שמו, יקדש את שמו, הכוונה שיניג אותנו על פי הכללים האלוקיים שהשם רוצה למען שמו, לא מצידנו, גם אם אנחנו לא ראויים, וכל הנהגותינו תהיה אלוקית, ניסית, כמו שהרמב"ן אומר שכל מהותו של עם ישראל זה ניסים נסתרים. כלומר, בעצם אנחנו מתפללים פה המקדש שמו ברבים, זה לא רק שאנחנו מקדשים שמו ברבים, כאשר הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו למען שמו האמיתי, וכל הנהגתו אותנו כשיש בית מקדש, כשיש מערכת משפט, כשיש סנהדרין, כל הנהגתו היא אלוקית, אז הקדוש ברוך הוא מקדש את שמו, כלומר ששמו של הקדוש ברוך הוא, כלומר שכל ההנהגה שרואים את עם ישראל אומרים עליו, זה עם שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו. זה עם שהשם מנהיג אותו לפי התנהגויות אחרות, במלחמות שלו, בכלכלה שלו, בביטחון שלו, בכל הדברים. זה אולי המשמעות של קדש את שמך, קדש את שמך בעולמך. המקדש שמו ברבים. המקדש, הקדוש ברוך הוא מקדש את שמו ברבים. זה בעצם התפילה פה. אז השלה לקח את זה לקידוש השם שלנו. אבל בעצם עיקר הברכה על פניו היא על קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא בהנהגתו אותם. זה קשור גם כן למסכת סנהדרין. וגם לפרשת השבוע. שגם בפרשה שנקרא עליה, שמשה ממנה שרי אלפים ושרי מאות, מערכת משפט ומדריך אותה, איך להשפוט את ישראל, לא תגור מפני יש, לא תכירו פנים במשפט, כי המשפט לאלוקים הוא. וגם בהפטרה, שישעיהו אומר שמלאת משפט, ירושלים נקראת עיר המשפט, סנהדרין יושבת בירושלים, בלשכת הגזית. רציתי אולי בקיצור, קצת לסיכום מסכת סנהדרין, לדבר אולי על שלושה שלבים שעסקנו בהם בסוגיות השונות, ויש את השלב של הגמרא, הסוגיות של תחילת סנהדרין, כל הסוגיות שבהם עסקנו בעיקר בדפים הראשונים של מסכת סנהדרין, והסוגיה בבבא קמא, בפרק החובל, על שכיחה וחסרון כיס, הסוגיה של את המצב שלנו היום במדינת ישראל, ואת המצב העתידי שאליו אנחנו שואפים. נדבר קצת בקיצור על השלושה השלבים הללו. באמת הסוגיה של מסכת סנהדרין היא סוגיה של מצב לא אידיאלי. אם דיברנו על מצבים לא אידיאליים, שנרגע ויעבור, כל הסוגיה של מסכת סנהדרין עוסקת במצב לא אידיאלי. אם אמנם לגבי תקנת שלוש אדיוטות, לא תנודה לפני לווין, יש בפשטות הגמרא הזה אפילו במצב האידיאלי, כמו שהגמרא אומרת, שגם אם יש מערכת משפט רחבה, אבל אולי לא בטוח, זה שאלה בעצם הייתה איתה התקנה הזאת. היינו, אם יש הרבה סמוכים והרבה דיינים בסדר גמור, אז אולי לא צריך לתקן אותי נוגל בזמור, כיוון שיש הרבה סמוכים. כל הישיבה פה, יש פה הרבה סמוכים. כיוון שיש... אבל במצב כזה שבה הסמוכים הם לא רבים, אז יש בעיה שאולי בן אדם מלווה ולא יהיה לו דיין לידו, סמוך לידו, והוא יצטרך דיין כדי לדון את הלווה, ולא יהיה לו, ולכן צריך לתקן תקנה שגם אדיוטות יכולים לדון. אז לא תלודד בפני לווין, זה אולי גם תקנה שנובעת ממצב כזה שבו יש, אין ריבוי של סמוכים. לא כמו שמשה רבינו אומר, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, שעל פניו יש עשרות אלפים של דיינים שנמצאים. יש מי שממונה על אלף, יש מי שממונה על עשרה. אבל ודאי שהגמרא, שמדברת על בבבל, שכבר, מצב שכבר בבבל, אולי בשלב הראשון, שם עוד הייתה סמיכת. בבבל לא הייתה סמיכת, אבל בארץ ישראל הייתה סמיכה. בבבל היה ראש גולה, ובארץ ישראל היה נשיא, שהוא בפשטות היה סמוך. וכמו שהיום מדברת על רבי, שסומך את רבי חייא, ואת רב, ורבא בר חנה, והם הולכים לבבל, ושם הם סמוכים. כן, אבל ודאי שיש מצב שבו כבר אין סמוכים. ולכן כל רוב הסוגיות וכל ההתנהגות שלנו, מאז שאין סמוכים, בין כשבבבל, בארץ ישראל היו סמוכים, אחרי זה בבבל היו סמוכים, עד שהגיע למצב של תקופת רבא ואביי בערך, שכבר בטלה הסמיכה. ומאז אנחנו בעצם, כל מערכת המשפט שלנו היא מערכת בלי סמיכה, בלי דיינים מושלמים, בלי דיינים שנקראים אלוקים, שעל זה נאמר אלוקים מלצב בדעתם. ואז כל המערכת היא לכאור המקרטעת. המערכת היא מאוד מאוד חלשה. יש הרבה דברים שהיא לא יכולה לדון, כמו שהגמרא אומרת, שהם דנים רק איזה דברים? שיח וחסרון כיס. דברים שהם לא שיח או לא חסרון כיס, לא דנים. אף על פי שמצד הדין, הדין הוא אמת, הבן אדם הוא חייב, אבל אי אפשר לדון. ואז מוצאים טכניקות, כמו שהפוסקים מדברים עליה, או שדנים, מחייבים אותו יותר, ועד שהוא יחזיר, או מנדים אותו עד שיפצה את בעל הזה. יש כל מיני המערכת כאילו שהיא באה לפצות. אבל בעצם כל המערכת שלנו היא מאוד חלשה, מבחינת על מה דנים, מבחינת יכולת הכפייה לדון, שגם זה במשך כל הגלויות מאז שעם ישראל כל הזמן, אז בעצם יש לו בעיה בכפייה, כל מקום ומקום לפי מידת האוטונומיה המשפטית שנתנו לו אותם מלכויות שעם ישראל היה ביניהם במהלך הגלות הארוכה שלו. אבל בעצם המערכת המשפטית הייתה חלשה, וזה לא נורא שהיא חלשה. לכאורה זה נורא. זה חלק מהגלות. אין משפט, אי אפשר לדון. באמת אנשים לפעמים מפסידים כסף. אנשים מפסידים כסף כיוון שהם לא יכולים לתבוע. אין מצב. וגם כשהם טובים, לפעמים אין אמצעי כפייה. ואין הרבה דיינים. אז עושים תקנות כדי לפחות דברים בסיסיים שאפשר יהיה לחיות. אבל הרבה דברים לא. וגם היום המצב הוא חלש. אבל יש כלל, כמו שאומרים, דיו לעבד שיהיה כרבו. יש משפט כזה במדרשים. שכמו שהקדוש ברוך הוא בגלות, אז גם עם ישראל סובל. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בגלות, שכינה בגלות, בית המקדש חרב, הכל בגלות, הכל נפל, הכל נחרב. אז גם אנחנו סובלים. עם ישראל סובל שהוא בגלות, הוא סובל רדיפות, הוא סובל בעיות, הוא סובל גזרות, וגם הוא סובל כלכלית. אז גם מערכת התורה שלו, מערכת המשפט שלו, גם היא נחלשת. כן, אבל כל הנסיבות שלנו היום הן חלשות. בין בדינים בחושן משפט, ובוודאי בכל מערכת המשפט האחרת. אין לנו דיינים סמוכים, אי אפשר לדון דיני נפשות, אי אפשר לדון דיני מלכויות, אי אפשר לדון לכל הדינים. אין סנהדרין, אין בית דין. הדינים הם חלשים, וכל סימן א' בחושן משפט שעוסק, איך דנים, במה דנים, אבל הרבה דברים לא דנים. וכמו שהר"ן בדרשות שלו כותב, שלפעמים אנשים רואים שבמערכת המשפט של הגויים זה יותר טוב, יותר מסודרת, יותר מאורגנת, פותרת את כל הבעיות. נכון? אז הר"ן אמנם אומר שלמרות שבמערכת המשפט לפעמים היא נחלשת, אבל יש מערכת משלימה, שלפי הר"ן זה מערכת המלכות, כשיש מלך. וכשאין מלך, אז יש את הכוח של בית דין מקים ועושים שלא מן הדין. היינו שגם אם בית דין, נכון, לבית הדין היום אין סמכויות, אבל בית הדין מקים ועושים שלא מן הדין, וגם בזה יש מחלוקת ראשונים, האם הסמכות הזאת לדון שלא מן הדין, בלי סמכות, היא נתונה רק למישהו סמוך, או גם מי שלא סמוך. בפועל אנחנו פוסקים שבית דין מקים ועושים שלא מן הדין, זה לכל בית דין, גם אם הוא לא סמוך. אמנם יש כאלה אומרים שלא צריך להיות דווקא מהגדולים שבדור, אבל דווקא, גם אם הוא לא גדולים שבדור, לפעמים גם את זה אנחנו עושים. אבל ודאי בזהירות גדולה. כן, אבל כל המציאות שלנו, מאז שפסקה הסמיכה בדורות האמוראים ועד היום, היא בעצם מציאות של גלות, מציאות של חולשה. וכמו שאמרנו, זה במערכת המשפט, זה במערכת הדיני בכללותם, ואין מערכת משפט. לפי שיטת הרמב"ן, ואולי גם הרמב"ם, אפילו מצוות מינוי שופטים לא קיימת אלא כאשר יש סמוך. כך פשוט הרמב"ן. במסך, בספר, בפרשת שופטים, וגם הרמב״ם בספר המצוות. מה? לא, בלי קשר לשאלת מלך. לא, מינוי שופטים לא תלוי במלך, בפשטות. לא תלוי במלך, תלוי בנסיבות, לפי הרמב״ם תלוי כשיש סמיכה. ככה הרמב״ם וככה הרמב״ם. כשיש סמוכים, יש מצווה למנות. מי ממנה? זה שאלה מי ממנה. אבל כשיש סמוכים, כך כותב הרמב"ן, יש מצווה למנות, ובימינו אומר הרמב"ן, מצוות המינוי של שופטים, של דיינים, של רבנים, זה מדרבנן. כך שיטת הרמב"ן וכך פשטות שיטת הרמב"ן. אז אפילו מינוי שופטים, מערכת משפטית, מערכת תורנית, היא גם נחלשת. זה המציאות שלנו מאז שפסקה הסמיכה. לא מאז שנחרב הבית. אמנם, זה הופיע בהדרגה, כיוון שבהתחלה סנהדרין גלתה מלשכת הגזית, ואז פסקו לדון דיני נפשות, ואחרי זה לאט לאט נחלשה כוחה. עד שבסוף, במשך בערך 300 שנה לקח, מאז שגלתה סנהדרין, 40 שנה לפני חורבן הבית, גלתה סנהדרין מלשכת הגזית, אחרי זה נחרב הבית, אבל המשיך להיות סמיכה, קידשו על פי ראייה, דנו את כל הדינים, עד שבדורות המוראים לאט לאט נחלש, ואז כבר פסקה הסמיכה, ואז כבר זו הייתה חולשה כללית במערכת המשפטית. זה בעצם איך שאנחנו מתנהלים מאז, וגם עכשיו, אנחנו עדיין באותו מצב, אבל במדינת ישראל יש לנו בעיה נוספת, אולי יותר קשה. עם כל שמחתנו הגדולה, על ה... כמו שאמרנו, על ביטול חילול השם שאנחנו בגלות, על השיבה לארץ, כיבוד גלויות, יישוב הארץ, כל הדברים הגדולים שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ, אבל מבחינת מערכת המשפט, המצב שלנו הוא נהיה הרבה יותר קשה אפילו מאשר היה בחוץ לארץ. כלומר שבחוץ לארץ ודאי שהיה תלוי בגלויות, כמו שאמרתי מקודם. היו מקומות שבהם הייתה אוטונומיה משפטית, לפעמים אפילו לדון דיני נפשות דנו, בספרד, בצרפת, בכל מיני מקומות יהודים אפילו היה להם סמכות לדון דיני נפשות. לא דיני נפשות של מחללי שבת, אבל דיני נפשות כמו של כל מיני דברים לאנוש עונשי גוף. היה סמכות ליהודים, ולפעמים אפילו להרוג. אם זה היה משום בית דין מקים ראשים שלא מן הדין, אפילו הרגו, כמו שכותב הרמב״ם בסנהדרין, וגם הראש כותב בתשובות שלו. אבל כאן במדינת ישראל, זה דו צדדי, גם מצד אחד המצב של מערכת הדיינים נחלשה עוד יותר, וגם מצד שני, המערכת המשפט שהמדינה הקימה, החילונית, היא לכאורה חזקה מאוד, והיא בעצם כמעט מנהיגה את כל המציאות שלנו, וזה בעיה קשה. וזה קשור לסוגיית ערכאות. סוגיית ערכאות שבעצם זה ביטוי, אבל עיקר הסוגיה זה בעצם לפניהם, ולא לפני גויים. שזה הסוגיה שמדברת במסכת בבא קמא. הסוגיה בגיטין, פי דלת, שכותבת שמה שיש דין שאלה המשפט משרטסים לפניהם, ודרשו חזה לפניהם ולא לפני אדיוטות, לפניהם ולא לפני גויים. כלומר, תשים את המשפטים רק לפני דיינים, לא רק דיינים של תורה, אלא לפני דיינים סמוכים, אבל לפני אדיוטות. היינו גם מישהו שהוא תלמיד חכם, אבל הוא לא סמוך, או לפני גויים, אסור לך לשים את המשפט לפניהם. זה איסור. באמת, אבל השאלה היא איזה איסור זה. זה איסור חמור, איסור קל. מה המשמעות של האיסור הזה? זה איסור קשה מאוד? או איסור לאו? זה אולי אפילו לא לאו. זה איסור עשר. תשים לפניהם ולא לפני גויים. יש גם הבדל, כמו שכותב הרמב"ן, בין גויים ובין אדיוטות. ובין אדיוטות. אדיוטות, יש לנו מושג שנקרא קיבלו עליי. אדם יכול לקבל עליו דיין, שגם אם הוא לא קשר מצד הדין. אדם יכול לקבל עליו דיין פסול, קרוב או פסול. אדם יכול לקבל על עצמו גם דיין שהוא לא קשיר, שהוא לא סמוך. אז יש קיבלו עליי. אז זה מועיל. שאדם יכול לדון שדינו דין. אמנם לפי שיטת הרמב"ן זה לא ברור. האם צריך גם כן, האם זה מועיל לגמרי גם להוריד את האיסור או לא? זה דיון ברמב"ן, שהרמב"ן לכאורה מחלט בתחילת המסכת בין תקנת לא תנעול שגורמת שהדין דין, אבל חוץ מזה שהדין דין אומר הרמב"ן, למה צריך גם כן שליחותיו לפי הרמב"ן? שליחותיו בוא להוריד את האיסור. כמו שאפילו אומר הרמב"ן, גם אם תיקנתי ששלושה אדיוטות יכולים לדון ודינם דין, מדין הפקר בדין הפקר, זה פתר את השאלה של הדין, שהדין דין. אבל הרי יש גם איסור לפניהם ולא לפני אדיוטות, איך הדיינים האדיוטות שהם לא סמוכים יכולים להכריח את הבעלי דינים לדון לפניהם. כלומר, לפי הרמב"ן האיסור מוטל על השניים, גם על בעלי דין לא להזדקק לדיין שאינו כשר, וגם לדיין, אם הוא בלי סמכות, לקוף את הבעלי דינים לדון לפניו. לכן אומר הרמב"ן ששליחותי הוא מוריד גם את האיסור. זה שני דברים אחרי לפי שיטת הרמב"ן. אבל אומר הרמב"ן שבעצם בישראל שיש קיבלו עלינו זה מועיל שדינו דין. אבל בגויים גם אם מקבלים, זה תשובה טריף, שבגויים גם אם מקבלים על עצמם, הדין לא דין. זה נושא הלכתי רחב, לא נעריך פה, יש בזה דיונים בראשונים, אבל זה שיטת טריף וכך נפסק להלכה. כלומר שבגויים גם יהודי, שני יהודים בעלי דין הם מקבלים על עצמם. גויים לדון לפניהם, הקבלה לא תקפה. וגם הדין לא דין, וגם אם עוברים על האיסור של ללכת לדין לפני גויים. אבל גם אם הם הלכו והגויים פסקו לפניהם את הדין, הדין לא דין, וכל אחד יוכל לחזור בו מהדין. אבל בעצם מה חומת האיסור הזה? זה איסור חמור או לא איסור חמור? אז רואים שזה איסור מאוד חמור. אף על פי שלכאורה הוא נשמע כאיסור שלפניהם ולא לפני גויים. זה איסור עשה. איסור עשה. אבל האם זה איסור חמור? אז אם אנחנו עכשיו עוסקים בסיום של מסכת סנהדרין, אז הרמב״ן, זה בדיוק ההלכה האחרונה של הרמב״ם בהלכות סנהדרין. בפרק כ"ו, הלכה ז', אומר הרמב״ם, כל הדן בדייני גויים ובערכאות שלהם, אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל. כלומר, גם אם הדין, אם הדין שלהם הוא לא כדיני ישראל, אז יש כאן בכלל בעיה של גזל, כמה שהדין לא, הוא דין לא אמיתי. אבל גם אם הדין שלהם הוא כדיני ישראל, הרי זה רשע, וכאילו חרף והרים יד בתורת משה רבינו, שנאמר ואלה המשפטים משפטים לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים, לפניהם ולא לפני אדיוטות. רואים שהרמב״ם בסוף הלכות סנהדרין מאוד מאוד מכנה בכינויים חמורים את מי שעושה את הדבר הזה. זה בעצם על פי מדרש תנחומה, זה לא כתוב בגמרא. כך כתוב במדרש תנחומה. במדרש תנחומה בפרשת משפטים כתוב, ומצוטט פה בגרא, מי שמניח דייני ישראל והולך לפני גויים, כפר בקדוש ברוך הוא תחילה, ואחר כך כפר בתורה, שנאמר כי לא כצורנו צורם והובינו פלילים. אז רואים שהרמב״ן מתייחס בצורה מאוד חמורה. כלומר, זה לא רק איזה איסור עשה פשוט, אלא זה מי שעושה את הדבר הזה בעצם, בעצם בעובדה הזאת הוא מרים יד בתורת משה רבינו. כלומר, בעצם הוא כאילו אומר, אני לא צריך את תורת משה רבינו. אני יכול לסדר את העניינים שלי והחבר שלי לפני הדיין הגוי. ולכן זה נחשב שהוא מרים יד בתורת משה רבינו. תורת משה רבינו ואלה משפט שמתשים לפניהם, שהקדוש ברוך הוא אמר לנו שאני רוצה שגם כל החיים הממוניים שלכם יהיו כולם מסודרים על פי משפטיי ומצוותיי. ולכן תלכו לפני דייני ישראל. ואם הולכים לפני דייני גויים, זה מרים יד בתורת משה רבינו. זה למי שהולך לפני דייני גויים. אבל האם, כמו שיש היום אומרים הרבה אנשי משפט עברי, יש היום אנשי משפט עברי, יש היום הרבה פרופסורים, שופטים, שלמדו בישיבות, והם יודעים ללמוד. ואז הם חידשו שיש הבדל בין דייני גויים, שאז יש את האיסור הזה החמור, אבל אם יש יהודים שופטים בארץ ישראל המתחדשת, הגאולה, והם שופטים בבתי משפט שמדינת ישראל הקימה, אז אין בזה את האיסור הזה. ככה חידשו אותם שופטים תלמידי חכמים. אבל רוב הרבנים לא חושבים ככה. כמעט בעצם כל הרבנים לא חושבים ככה. כמו יש מחלוקת בין הרבנים והשופטים. במרכאות, כן, אנשי המשפט העברי, הם בעצם קצת מקלקלים את המשפט העברי. אבל יש תשובה של הרשב"א, שהיא תשובה שמובאת גם בשולחן ערוך בסימן כ"ו, ולכאורה היא משמשת כמקור לדבר הזה. הרשב"א מדבר על מקרה שבו בחלק ו' סימן ריש נון ד', שיש שם שאלה של ירושת הבעל את אשתו. ואז השאלה שנשאלה שמה, ששואל השואל, שבאותו מקום הוא אומר, אנחנו נוהגים לפי הגויים שלנו. הגויים אצלנו נוהגים שאם זוג מת, אז הבעל לא יורש את אשתו, אז גם אנחנו פה במקום הזה נוהגים מקום בספרד. אז האם גם אנחנו רוצים פה? היה פה מקרה שאדם שביתו נפטרה, והבעל רוצה לקיים את הדין של ירושת הבעל את אשתו, והאבא אמר, פה לא נוהגים ככה. כל היהודים כאן לא נוהגים ככה. כולם נוהגים כמו הגויים שלנו. אנחנו מאוד אוהבים את הגויים. מה לעשות? אומר הרשב"א, דברים מאוד משמעותיים. באמת, מצד האמת, כל דבר שבממון תנאו קיים. פה לא מדברים, כמו שאמרתי, בעצם על מערכת משפטית, אלא שאלה של דינים בין אדם לחברו. אומר, באופן כללי, באופן, בדיני ממונות יש כלל. כל דבר שבממון תנאו קיים. ובאמת אמרו שמתנים בכדבר הזה. אפשר להתנות דבר כזה. אם מתנים מלכתחילה, שכשהאישה תמות, אז אולי, אז הנכסים יחזרו לבית אביה, זה תנאי שיכול להיות תקף. הוא מביא לזה ראיה. ומכל מקום, אומר הרשב"א, יש הבדל למה אתה עושה את הדבר הזה. האם אתה עושה את זה בגלל שאתה באופן פרטי רוצה להתנות בדבר שבממון, או מכל מקום, לנהוג ככה, מפני שהוא משפט גויים, לא בגלל שאתה באופן אישי, שני הבעלי דין רוצים להתנות בדבר שבממון. אם אתה רוצה לנהוג ככה, כיוון שהגויים פה ככה נוהגים, וזה נראה עולה גם כן יותר צודק, יותר טוב, יותר מסדר את החיים טוב. לנהוג כן, מפני שהוא משפט גויים, באמת נראה לי שהוא אסור. לפי שהוא מחכה את הגויים. וזה כלול במה שהזהיר התורה לפניהם ולא לפני גויים. ואף הפי ששניהם רוצים בכך, והוא דבר שבממון. ואומר הרשב"א, שלא הניחה התורה את העם שהוא לנחלה לו על רצונם, שייקרו את חוקות הגויים ודיניהם. התורה לא השאירה חופשיות ליהודי שעם ישראל הוא נחלת השם, שיעשה כמו שהוא רוצה. אם הוא רוצה הוא מקבל את התורה, ואם הוא רוצה הוא לקח את משפטי הגויים. כלומר, ודאי שהיהודי מחויב לקבל את משפטי התורה. אחרי זה הוא ממשיך. אני לא קורא, יש פה דברים מאוד רציניים, הוא ממשיך פה. ללמוד מזה, ללך בדרכי הגויים ומשפטיהם, חס ושלום לעם קדוש לנהוג ככה. וכל שכן אם אתה יוסיפו לחתו לעקור נחלת האב על הבנים, והסומך על משנת קנה רצוץ הזה, ועושה אלה, מפיל חומות התורה, ועוקר שורש וענף, והתורה מידו תבקש. זה מזכיר את הרמב"ם. כמו שהרמב"ם אמר שמה, שהוא פופר מרים יד בתורת משה, גם פה אומר הרמב"ם, גם אם שני אנשים באופן אישי יתנו תנאי, אבל לא בגלל שהם מתנים תנאי אישי, אלא בגלל שהם רוצים לנהוג כמו הגויים, זה נקרא מרים יד, מפיל את חומות התורה, ועוקר שורש, והתורה מידו תבקש. הוא מהרבה עונו בזה, בפועל כפיו נוקש. ואחרי זה הוא אומר בהמשך, באמת יש כאלה שרוצים לדון במדינה שלנו, להכניס בזה כל מיני שיקולים, למה חוקי הכנסת וכל מיני דברים, תקנות אחרות יפעלו. מכניסים בדינה דמלכות הדינה, או תקנות הציבור, תקנות הקהל, קיבלו עליו, דיני המלכות, כל מיני סברות שאומרים, כדי שאולי הכנסת וכל מיני תקנות ודינים יפעלו. או דיני נזיקים, דיני שומרים, כל הדינים שהכנסת מחוקקת. רוצים להכניס את הכל. על זה אומר הרשב"א. ובכלל, אם ככה אתה רוצה לנהוג, אתה עוקר את כל דיני התורה השלמה. ומה לנו לספרי הקודש המקודשים שחיבלו לנו רבי, ואחריו אבינה ורבשי, ילמדו את בני דיני הגויים, ויבנו להם בנות תלועות בבית מדרסי הגויים. בשביל מה ללמוד בישיבות? נלך לאוניברסיטה, נלמד את הפקולטה למשפטים, נדע את הכל. בשביל מה ללמוד בישיבות? הרי כל הדברים האלה מסדרים את החיים. נלך לאוניברסיטה, נלך לכנסת, וכל החיים יהיו מסודרים. אז בשביל מה ללמוד רבינה ורבשי בתור ארכיאולוגיה? דברים עתיקים כמו סינית, כמו אלה שהולכים לבין למקום בית המקדש, בגלל שזה ארכיאולוגיה. לא שבית המקדש זה בית חיינו, ששם אנחנו מתפללים, ולא פסקה שכינה מהר ציון. מה זה בית המקדש? יש שם ארכיאולוגיה, פעם היה שם בית מקדש. אז בשביל מה ללמוד תורה? האם התורה שלנו זה תורת חיים שמסדרת את החיים או לא? כי לרשב"א, כמו שאמרנו, מדבר בתקופת הגלות. חלילה, לא תהיה כזאת בישראל חס ושלום, שמא תרגו התורה עליה עסק. כן, לכן אומר הרשב"א שהדברים האלה הם לא נכונים. כלומר, שוודאי שיש הבדל בין להתנות דבר שבממון, בין... ולכן גם אם יש דיין יהודי, אבל אם הוא, ואם הוא מקבל על עצמו משפטי גויים, זה עדיין לפי הרשב"א, זה כלול, כל מה שהרשב"א כתב, זה עדיין כלול במה שהתורה אמרה לפניהם ולא לפני גויים, גם אם הדיין הוא יהודי. אז זה היה נכון אולי בזמן הראשון של הקמת המדינה, שאז מדינת ישראל עדיין לא היה לה משפט עצמי, והיא קיבלה עליה את המשפט של האנגלים, את המשפט של הטורקים, של הירדנים. אבל היום כבר הכל יש לנו משפט ישראלי. טהור, צברי, על בסיס הישראליות, חוקים חדשים. האם זה תקף? ודאי שכל מה שאמר הרשב"א עדיין בעינו עומד. כיוון שכל מה שאמר הרשב"א, שאם אדם, גם יהודי, מחליף את תורת משה בתורה אחרת, גם אם הוא מייצר תורה אחרת, עושה תקנות אחרות, זה מה שאומר הרשב"א. מה לנו ולתורה שבעל פה? הלכו לבתי מדרסיהם. אז גם אם היהודים עושים לעצמם חוקים חדשים, כל מה שהרשב"א כתב בעינו עומד, שהתורה תבקש מפיו. ולכן ודאי שהחומרה הגדולה ודאי שקיימת ככה.
מה לגבי דינים שהתורה לא נתנה?
אז יש מקום אולי לתקן תקנות. אבל כמו שאמרנו, יש דברים אפילו ש... ודאי שיש מקום לתקן תקנות. אבל זה צריך לראות. יש מקום לתקן תקנות. ודאי שיש מקום לתקן, כמו שבתורה יש מסתינו לתקן תקנות, ובמשך הדורות תקנו תקנות. במשך הדורות, תקנת הוועד ארבע ארצות, תקנו גם הרבה תקנות. כן, אבל הרשב"א מדבר פה באופן כללי. ודאי שבאופן פרטי יש מקום לדון עדיין באופן פרטי בכל מיני דברים, בכל מיני סוגים, אבל ודאי שהרשב"א מדבר פה באופן כללי, על הגישה הכללית. שהגישה הכללית היא בוודאי ש... לכן לדוגמה יש חזון איש, שעל פי הרשב"א הזה, שאומר שיש להבדיל, שבסוגיה של הרחובות שבסוריה, בדף, בתחילת פרק זה בורר, יש הבדל, מה שמתירים, זה רק אם מישהו דן על פי סברת ליבו. הנה, אם אתה מקבל מישהו שהוא לא יודע התורה, והוא דן על פי סברת ליבו, זה יותר טוב מאשר מי שדן על פי מערכת חוקית שונה. כבר שמי שדן על פי סברת ליבו, אז זה קיבלו עליו. אתה מוכן שהוא יפסוק מה שהוא יפסוק, אבל אם אתה מקבל עליך חוק אחר, מערכת אחרת, התנהלות אחרת, מערכת מסודרת אחרת, זה להחליף לתורת משה, זה להרים יד בתורת משה. זה המציאות שלנו היום, שכמו שאמרנו, היא מציאות לא פשוטה, והיא דורשת גם הרבה מאבק פנימי קשה, כדי באמת איך לשוב חזרה למשפט התורה, להנהגת התורה. וחלק מהעניין הזה זה גם קשור לאם אמרתי שבאופן כללי היה מצב של ביטול השמיכה, למצב כזה של השאיפה לחדש את השמיכה. האם יש אפשרות לחדש את השמיכה? ומה התנאים לחדש את השמיכה? שלפני בערך, בשנת ר' צדיק ח', לפני קרוב לכמעט 500 שנה, היה מחלוקת גדולה בין חכמי צפת, שבעיקר הרמב״ם הוא חידש חידוש גדול, שאפשר לחדש את השמיכה בנסיבות מסוימות. כלומר, שאם יש לנו מצב שבערכת המשפט, כמו שאמרנו, היא נחלשה, נפלה, ויחד איתה נפלו כל משפטי התורה, על יש אפשרות לחדש אותה. והחידוש של הרמב״ם מופיע גם בהלכות סנהדרין, ובעיקר בפירוש המשניות שלו במסכת סנהדרין, ואז רואים גם את הנימוקים של הרמב״ם. הרמב״ם כותב שם, בפירוש המשניות, יראה לי, כשתהיה הסכמה מכל החכמים והתלמידים להקים עליהם איש מן הישיבה וישימו אותו לראש, ובלבד שיהיה זה בארץ ישראל כמו שזכרנו, הנה האיש ההוא תתקיים לו הישיבה ויהיה סמוך ויסמוך הוא אחר כך מי שירצה. לפי הרמב״ם, אם מתכנסים חכמי ישראל וממנים עליהם אחד הגדול שבכולם להיות ראש ישיבה, לפי הרמב״ם ראש ישיבה הכוונה הנשיא, הכוונה זה שעומד בראש הסנהדרין הגדולה, וממנים אותו עליהם, זה חידוש השמיכה. לפי הדינים העיקריים, שמיכה זה רק סמוך מפי סמוך. אבל אומר הרמב״ם, מתכנסים חכמי ישראל, אפשר לחדש את השמיכה. אומר הרמב״ם, מאיפה הרמב״ם ממציא את הדבר הזה? שאם לא תאמר כן, אי אפשר שתימצא בית דין הגדול לעולם, לפי שנצטרך שיהיה כל אחד מהם סמוך על כל פנים. אז מה? והקדוש ברוך הוא יהיה שישובו, כמו שנאמר, ואשיבה שופטייך כבראשונה ויצרך כבתחילה, ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק. זה הפטרת השבוע, הפטרת חזון ישעיהו. ואשיבה שופטייך כבראשונה ויצרך כבתחילה, ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. אומר, מה זה ואשיבה שופטייך כבראשונה? שזה גם התפילה שלנו, אשיבה שופטינו. מה זה אשיבה שופטייך כבראשונה? זה לא רק שיהיה משפטים, שיהיה סמוכים. זה השופטים האמיתיים. השופטים האמיתיים של ישראל זה אלוקים, זה סמוכים. ואז המשפט הוא משפט שלם. אז יש גם עליהם השראה אלוקית, שהיא השמיכה, שנותן להם גם סמכויות וגם השראה גדולה. כלומר, אומר הרמב״ן, לפני המשיח, לפני בית מקדש, צריך שיהיה מציאות של השבת השופטים. הכוונה, השבת השמיכה. אבל חושב הרמב״ם, איך זה יכול להיות? איך זה יתחדש שיש מאין? הרי זה יפסיק. לכן הרמב״ם כאילו המציא המצאה, שאם מתכנסים כל חכמי ישראל ומחליטים על מישהו, זה כמו חידוש השמיכה. כלומר, לחכמי ישראל שמתכנסים יש כוח עצום. רב אלחנן כותב שזה כמו סנהדרין גדולה בירושלים, שיש לה את הכוח שנעלם, והם יכולים למנות עליהם, ואז מתחדשת השמיכה. ועכשיו הוא סמוך, וכל הדינים של השמיכה חלים עליו. כלומר, הרמב"ן, לפי הרמב"ן, זה נקודה שזה תנאי לגאולה. כן, אומר הרמב"ן, וזה יהיה בלי ספק, מתי זה יהיה, מתי חכמי ישראל יוכלו להתכנס ולהסכים על מישהו אחד, שיכוון הבורא יתברך לבוא בני אדם, ותרבה זקותם ותשוקתם לשם יתברך ולתורה, ותגדל חוכמתם לפני בוא המשיח. כמו שבאר זה פסוקים הרבה במקרא. כלומר, אז הרמב״ם אומר בעצם ש... בעצם גם הרמב״ם אומר, זה עוד נקודה שכתובה לא בפירוש הזה, כתובה בפירוש שלא ערבית, שאם לא תגיד שיש כזאת אפשרות, אז לכאורה בשום פנים לא יכולה להתחדש השמיכה. למה? כיוון שאומר הרמב״ם, מה תגיד אולי? שהמשיח, אולי המשיח יבוא והוא יסמוך, אולי אליהו יבוא והוא יסמוך, אומר הרמב״ם, לא, אי אפשר. הם לא יכולים לחדש דבר בתורה. כלומר, אומר הרמב״ם, בעצם, אם המשיח, לכאורה לפי הרמב״ם, המשיח ואליהו הם לא נחשבים כסמוכים. ואם הם לא נחשבים כסמוכים, אז לכאורה הם לא יכולים לסמוך. מה תגיד, שכיוון שהוא מוגדר כמשיח, או שזה אליהו, אז הוא יכול לסמוך? אי אפשר. אם יש לך הלכה קבועה, שמי שלא סמוך לא יכול לסמוך, אז גם משיח ואליהו לא יכולים לסמוך. כיוון שלפי הרמב״ם התורה לא יכולה להשתנות.
אבל אמרו שאליהו סמוך.
מי?
אחד הראשוני אמר שאליהו כן סמוך.
זה חלק מהמחלוקת. בכל אופן, זה מה שכותב הרמב״ם. ולכן, שיטת הרמב״ם, שמשיח ואליהו לא יכולים לסמוך, ממילא איך תתחדש השמיכה? אמר הרמב״ם, כשחכמי ישראל יתכנסו ויחליטו על מישהו אחד. ואז בריש צדיק ח', היו פה הרבה חכמי בצפת, היה את רבי יוסף קארו, היה את המבית, מהרם גלנטי, היו פה הרבה הרבה חכמי צפת, עיקר התורה הייתה בצפת, והם מינו עליהם את מערי בירב, רבי יעקב בירב שהיה רבו של הבית יוסף, והם מינו אותו לסמוך. אבל אז הייתה מחלוקת מאוד גדולה בין החכמים האחרים, בעיקר מהרלב"ח שהיה הרב בירושלים, היה רבנית מצרים, מהרם אלשכר, והרדב"ש שהיו במצרים, והם חלקו, הם סברו שהרמב״ם לא הכריע בדבר, וזה לא ברור שהרמב״ם הסכים לזה, והיה להם עוד הרבה הרבה שיקולים, ולכן הם בעצם לא הסכימו לעובדה שיש אפשרות לחדש השמיכה, ובעצם הם גמרו, אז איך תתחדש השמיכה? כנראה על ידי אליהו והמשיח. אבל הרמב״ם יש עיקרון, שהוא גם אומר אותו בספר שופטים, האם מלך המשיח יעשה אותות ומופתים? גם שם אומר הרמב״ם אותו עיקרון. אל תגיד שמלך המשיח יעשה אותו מופתים. כמה שלא מצינו, התורה לא תשתנה. ואם התורה לא תשתנה, לא מצינו שבשביל מלך המשיח יש תנאי שבשביל שהוא יחשב למלך המשיח הוא צריך לעשות אותו מופתים. אם אתה רוצה להגיד שהוא צריך לעשות אותו מופתים, זה חידוש חדש בתורה, והתורה לא משתנית. העיקרון של הרמב״ם, שבזמן הזה, כמו שאנחנו היום, אפשר לעשות את כל הדברים. אפשר לעשות מלך המשיח, אפשר לחדש את השמיכה, ואפשר לבנות את בית המקדש. ואין, אל תגיד שבשביל לעשות את הדברים, זה צריך להיות משהו שהוא מחוץ לגדרי העולם הזה. כמו שאנחנו עכשיו, נכון שכמו שאמר הרמב״ם, צריך תשוקה להשם, צריך זכות הלב, צריך רצון טוב, זה ודאי תנאים שנצרכים. אבל, באמת, אחד הדברים שאמרי ברב כותב, הסיבה שלו לחדש את השמיכה הייתה, והוא כותב את זה מפורש, שהמקטרה של הרמב״ם הייתה איך לקרב את הגאולה, לא רק בתור איך לחדש את השמיכה בשביל לפתור את הרבה של דיני כנסות ודיני ממונות, אלא גם איך לקרב את הגאולה, וזה הפסוק שהוא הביא, והשיב השופטר כבראשונה, ואז יקרא לך עיר הצדר. כלומר, הנקודה של השבת השמיכה לפי הרמב״ם ומערי בעיריו, היא גם שיקול גדול בקירוב הגאולה. באמת, לא ברור, מה היה? אם מערי בעיריו היה, זה בעצם החזיק ארבעה דורות, אבל אחרי ארבעה דורות זה פסק. עד רב חיים ויטל זה עוד המשיך השמיכה, אבל אחרי זה פסק. באמת, זו שאלה גדולה, שבאמת יש מקום לשקול. האם השמיכה של מערי בעיריו, והשבת השופטים, והעוצמה שהייתה לשופטים, והיה מערכת משפט אלוקית, תורנית, עם השראה של סמיכה, אם היא הייתה תופסת והייתה תקפה, האם באמת כל המצב של עם ישראל וכל ההגולה של ישראל הייתה באמת בעלת משמעות אחרת מאשר אנחנו היום? לקדוש ברוך הוא הפתרונים. אבל ודאי שהמגמה הזאת של מארי ברב הייתה איך לקרב את הגאולה מתוך השבת מערכת המשפט, וכמו שאנחנו אומרים בתפילה, השיב ושופטנו כבראשונה, ואז יהיה קוים, ומלוך עלינו מהרה השם לבדך. כלומר, כשיש מערכת משפט עם סמוכים, אז גם הקדוש ברוך הוא על ידי השופטים, אז הוא מולך על הארץ לבד.